ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה האמת של קורונה. היום אני גאה לארח את אחד היהודים בישראלים שמבחינתי הם הגאונים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העם שלנו, מתי כספי. למרות שכולם מכירים אותו, אני רוצה להקריא קטע קטן מוויקיפדיה לגבי מתי. מתי כספי הוא מוזיקאי ישראלי רב תחומי, מלחין, מעבד, מתזמר, מפיק ומנהל מוזיקלי, רב נגן וזמר מבצע. כספי הוא זוכה פרס אקום בתחום המוזיקה. כספי נחשב על ידי רבים לאחד המוזיקאים החשובים בתולדות התרבות הישראלית. יצירתו מקיפה קרוב ל-1,000 שירים, מהם שנכתבו לאומנים אחרים ומהם שביצע בעצמו. יצירתו מוזיקלית ידועה במורכבותה, עם זאת שיריו כתובים במתכונת פופולרית של הזמר העברי, והיו בהם רבים שהפכו ללעיתים והותירו חותמם לאורך שנים. כספי מנגן במגוון רחב של כלים, ובהם פסנתר, גיטרות ותופים. מתי, היום הזמנתי אותך, לא בגלל המוזיקה, אבל אפשר להגיד גם בגלל המוזיקה, כי בגלל התרבות, בגלל הקורונה, בגלל החוכמה שלך, אני חושב שהיא מקיפה כל תחום, ואני רוצה להתחיל דווקא מהתחום של האומנות, ולשאול איך השפיע עליך בתור אומן מבצע המשבר הזה של הקורונה.
כמו כולם, אני התנהגתי על פי ההנחיות, נשארתי בבית, אלא שעליי לציין שאם תחילת ההקלות למיניהן, זה לא כלל את האומנים. אני כאומן מפרנס כ-30 משפחות. יש אומנים שמפרנסים יותר, כי זה כולל נגנים, זה כולל תאורנים ואנשי הגברה, ותפאורנים, אם מדובר בשחקנים, ובמאים, וכוריאוגרפים, ולכן זה עולם שלם. ומה שהכי מקשה בעניין הזה, שהאומנות נאסרה לחלוטין, כיוון שאנחנו כאומנים שמופיעים על הבמה, אנחנו הראשונים לשבות והאחרונים לחזור. וזו הנקודה שהיא בעצם הכי כואבת. עכשיו אני חייב לציין שבלי אומנות, סליחה, בלי תרבות, אין עם. ושמעתי אמרה מעניינת על קונפוציוס, שהוא אמר שבחיים צריך פרוסת לחם וורד. פרוסת הלחם כדי שאפשר יהיה לחיות, והוורד כדי שיהיה בשביל מה לחיות. והוורד זו התרבות.
אני חייב להסכים איתך, אני חושב שאומנים, יש שני מקצועות, אני חושב שהם אחראים על העתיד של עם, שזה מורים ואומנים. זה מי שדואג שיהיה עתיד, כל השאר עוסקים בעבר, בהווה, אבל מי שמייצר עתיד, וכשפוגעים באומנים, זה בעצם לחסום את העתיד של מדינה או של עם, וכמו שאתה אומר, כשאתה מופיע, זה 30 משפחות. יש מישהו שמפצה את המשפחות האלה? אמרו להם, תשבו בבית, אבל אנחנו נדאג לכם?
לא.
אז מה עושים עם זה?
אין ברירה אלא להקים קול צעקה, וזו הייתה ההפגנה הגדולה של כל אנשי התרבות שהייתה לפני כמה ימים בירושלים. אבל לצערי זה לא עוזר, זאת אומרת יש הבטחות. עכשיו משפט קצר, אדם ישר הוא פוליטיקאי רע.
גדול, עצוב אבל גדול.
וזה העניין. אז כשאתה מבטיח ואתה לא מקיים, אתה פוליטיקאי טוב. ואכן לא מקיימים, אמרו, הצלחנו לגייס 200 מיליון שקל, אבל הם לא מחלקים את זה בין אלה שזקוקים באמת כאן ועכשיו, אלא הם נותנים את זה לקירות של מוסדות. התיאטרון הלאומי, הבימה למשל, האופרה, עד שזה מגיע לכיס, של אלה שזקוקים לזה באמת, ייתכן שלא יישאר שום דבר. לעומת מדינות אחרות שקודם כל דאגו לאנשים האלה והכניסו לחשבונם מיד, בגרמניה למשל, 5,000 יורו, קודם כל, דבר ראשון, כדי שיהיה אוויר לנשימה. כי צריך להביא לחם וחמאה הביתה.
מה הייתה ההופעה שלך לפני שהתחילה הקורונה? על איזה הופעה עבדת?
הופעתי עם שלום חנוך בהפקה מאוד מאוד רצינית. עם נגנים נפלאים, והופענו בכל מיני מקומות גדולים, כשהכרטיסים נמכרו מראש 3 חודשים.
וואו.
והדבר הזה נקטע באיבו לגמרי, ואתה בוודאי ראית את הבעלים של ברבי, ששבת נכון. שביתת רעב. ואנשים הגיעו לברי פי פחת. אז מי שאין לו ברירה, הוא מתחיל לאכול את החסכונות של עצמו, ומתחיל לחשוב איך אני מסתדר, מה אני עושה. וזה מה שקורה, אני מניח, לכולם. וכולם נכנסים ללחץ. עכשיו, כל העניין הזה של הקורונה, ועל זה נרחיב, זה בלוף. אחד גדול.
אני כבר אשאל אותך על זה, אני אגיד רק הקדמה, אני לא חושב שיש מישהו שגדל במדינת ישראל שלא מכיר אותך. או אותך, או את היצירות שלך. אין אחד שלא מכיר, אבל מה שלא מכירים זה באמת את הדעות שלך ולשמוע אותך. ואני, בהמשך אני גם אגיד את ההפכה של למה עד היום לא שמעו אותך מספיק, אבל אני חושב שהקול שלך הוא דווקא יכול ליצור את השינוי. אנשים אומרים, כן, מה, הוא לא רופא, למה שנקשיב לו בענייני קורונה? אז מה אתה עונה לטענה כזאת?
אני מבין שבר סימן רע הוא גם לא רופא.
זה נכון.
הוא לא דוקטור ולא פרופסור, הוא שום דבר בנושא הזה.
והקשבנו לכל מה שהוא אומר.
בדיוק, כי אנשים הפכו לרובוטים.
עכשיו, מה אמרת על הקורונה? מה מבחינתך זה הקורונה? אתה פגשת את הקורונה באופן אישי?
כן.
איך?
היא מאוד נחמדה, אגב. פגשתי אותה באופן אישי, מפני שאני הבחנתי בתסמינים בדיוק כפי שתיארו מהם. והייתי לבד בבית, בנות המשפחה היו בחול, והכנסתי את עצמי להסגר, כי גם לא היה לי מה לעשות בחוץ, אני לא אדם שמסתובב ומבלה בחוץ, אני לא צריך את זה. ואני חשתי בתסמינים, אני לא רציתי להדאיג את בנות המשפחה, ולכן רק אמרתי שאני קצת מקורר, אבל היו לי את כל התסמינים. ואני התגברתי עליהם תוך שבועיים בערך.
זאת הייתה מחלה קשה ונוראית?
לא, זו הייתה שפעת רגילה, ולא לקחתי שום תרופה, כי אני דואג למערכת החיסון שלי, אני אוכל בריא, אני אוכל טוב. טוב, הכוונה...
אתה נראה מעולה, סליחה שאני...
טוב, הכוונה טעים.
כן.
כי יש כאלה שאוכלים בריא דברים שהם גועל נפש. זה בכלל לא טעים. אבל אני אוהב ליהנות מהחיים. אז אכלתי בסדר גמור, ואני תמיד אוכל בסדר גמור, גם בריא וגם טוב. שומר על, על הגוף שלי כמו שצריך, לוקח את הדברים המתאימים מהטבע בלבד, ולא מחנויות טבע אפילו, כיוון שכל מה שיש שם זה עם חומרים משמרים שהם משמרי מדף. זאת אומרת, מוסיפים עוד כמה מרכיבים כימיים בתוך ספק תרופה. אני לא משתכנע מזה. אני אוכל בריא ושומר על עצמי, ולכן אני הבראתי מהקורונה, למרות שאני בן 70.5 נניח.
כביכול בקבוצת סיכון של מעל גיל 65.
אבל קבוצת הסיכון היא בנויה משלוש נקודות בלבד, שזה מערכת חיסון חלשה, או חיים על כדורים כי יש להם מחלות כרוניות וממילא הם לא עובדים גם ומעשנים כבדים מאוד. עכשיו, אם קופות החולים בלחיצת כפתור היו מזהות מי שייך לקבוצת הסיכון הזו, אז הם היו שולחים הודעות לאותם אנשים.
ויש להם את המידע הזה, לכל רופא משפחה יש את המידע.
נכון, שלא כמו בארצות הברית, כי פה יש קופות חולים, שם אין. ואז היו האנשים האלה מקבלים הודעה להישאר בבתים, והכלכלה לא הייתה נהרסת. וכולם היו נדבקים האחד מהשני, מי יותר, מי פחות, אבל ממשיכים לעבוד כרגיל. אז יכול להיות שאחד היה אומר, סליחה, אני לא יכול לבוא...
אני לא מרגיש
השבוע
טוב.
השבוע לעבודה, אני לא מרגיש טוב, חולה, אישור מהרופא, אבל הכלכלה נמשכת, ולא היו מנסים להתאבד. ולא היו מצליחים להתאבד, כי הצליחו גם להתאבד אנשים.
אתה שמעת על מקרים כאלה של ניסיון או
כן,
הצלחה?
כן, כן.
אתה יכול לתת דוגמה?
כן. אחת של התאבדות ממש, זוג מבאר שבע שהוא היה מפיק מוזיקה אלקטרונית, כבר הרבה מאוד שנים, הוא היה המפיק, וזוגתו שכתבה מוזיקה לתיאטרון, שניהם כנראה מהחרדות וממה שנשאר להם בבנק, הם פשוט התאבדו ביחד.
וואו.
ובבית חולים באפולה הושפז צעיר, שהושפז כי זיהו אצלו קורונה. הוא לא היה שייך לקבוצת הסיכון, אבל מהפחד, כי לא אמרו לו שהוא לא שייך לקבוצה הזו, הוא קפץ מחלון החדר בו היה בבית החולים, שבר את העצמות, והעביר אותו לטיפול נמרץ. מהקורונה הוא עברי, אבל הוא שבר את העצמות.
אז אין לו קורונה.
אין לו קורונה. והכל בלוף. אז כשהם יוצרים את הגל השני או השלישי,
כן, מה זה גל שני? איך יש גל שני?
זה לא בעיה ליצור את זה. כי ברגע שאתה מפמפם לאנשים, הכל חוץ משלושת הנקודות של קבוצת הסיכון, אז כולם בחרדות. והם לא מבינים שהם למדו בכיתה ד' או ה', שאנחנו שואפים פנים האוויר, נקי, אמור להיות נקי, ופולטים את דו תחמוצת הפחמן, שזה רעל. ולכן, צריך לישון תמיד עם עברור, חלון פתוח. אבל במקרה הזה, אתה נושם חזרה את דו תחמוצת הפחמן, נכנס לריאות חזרה, ואתה נעשה חולה הרבה יותר ממה שאתה.
מה שזה בא למנוע, זה עוד עושה הרבה יותר חמור.
הרבה יותר חמור. ועל הקופסאות שבהם יש המסכות האלה, כתוב במפורש שהן לא עוזרות נגד קורונה.
אז למי זה עוזר שאנחנו לובשים מסכות?
לשלטונות.
למה? מה עם הרבה?
כי זה הפרד ומשול, פשוט מאוד. ועל ידי החדרת פחד אתה יוצר דיקטטורה. כי אנשים פועלים כמו רובוטים, ולאט לאט הם לא שמים לב, אבל הם עלולים להתעורר מאוחר מדי.
אפרופו חמצן, okay. אז דיברנו על אומנים, אז אומנים זה בעצם חמצן של מדינה, זה חמצן של עם, זה נותן, אתה יודע, אתה הולך להופעה, אתה אף, זה, אתה מדבר עליה אחרי זה כמה שעות, למחרת בעבודה, זה נותן חיים.
בוודאי, הרי אנשים כשהם עובדים כל כך קשה, אנשים קשי יום, הם עדיין חוסכים כסף כדי קצת להתפרק בעניין של תרבות. מי למוזיאון, ומי לתערוכה כלשהי, ומי לקונצרט, ומי להופעה של זמר זה או אחר בכל הסגנונות האפשריים. וזה עושה להם טוב על הנשמה, והם חוזרים מרושרים הביתה, ויש להם בטריות מלאות כדי להתחיל את יום המחורת. והדבר הזה נמנע מהם. ועכשיו, בגלל המצב הזה, שאנשים איבדו את פרנסתם, לא בטוח שיבואו כל כך מהר להופעות.
שאפילו לא יצרכנים שיכולים לצרוך את זה.
נכון.
תראה, בהופעות
אומרים... זו מכה קשה ביותר.
זו מכה גם מהצד של האומנים, שחלקם ימחקו, הם לא ישרדו את זה, נכון. וחלקם מהצרכנים שלא יוכלו להגיע.
נכון מאוד.
איך אפשר לקיים, נגיד, אתה מופיע בפני מאות ואלפי אנשים כבר שנים. איך אפשר לקיים הופעה של 250 איש, ושאפשר יהיה לקיים אותה, זאת אומרת, לשלם לנגנים, תורנים, מקום, משרד כרטיסים, איך אפשר?
אני לא יכול. אני לא יכול. אם אני מופיע במינימום, נניח, בזאפות למיניהם, שם התפוסה היא נניח 400. ואז זה סביר. זה בסדר. אני לא יכול להופיע שם עם כל הנגנים שלי, כי אז שוב אני אעמוד במצב שאני לא יכול להרשות לעצמי להופיע שם. שם אני מופיע בעצמי לבד, עם צנטר וגיטרה, ואני גם נהנה מההופעות האלה, וגם הקהל נהנה, ואותו הדבר לגבי מקומות שהם יותר גדולים, ויש מופעים עם הנגנים, או ההפקה עם שלום חנוך. אז יש מכל טוב, אפשר להופיע בכל מקום. אני טוען שבגלל הבלוף הזה, אנשים נרתעים גם מלבוא. נניח שיש להם כסף, אבל הפחד עוצר אותם ונמנעים מלבוא.
כאילו שהם ידבקו בהופעה או משהו.
אבל הם לא ידבקו, כי השטות הזו של עד 250 איש באולם אירועים, שחייבים להיכנס עם מסכה, אבל מותר להסיר אותה כשאוכלים. כי הווירוס לא מבחין שבן אדם אוכל, הוא מבחין רק בבן אדם שהוא עם מסכה והוא עומד. אז הצעתי היא פשוט לא לאכול בבת אחת את כל המנות, אלא רק לנשנש מדי פעם חצי בוטן, ובכך להראות שאוכלים, ואז הווירוס לא יבחין בהם.
אז יש הגנה מהווירוס.
כן.
עכשיו, אמרת שאם עומדים, אם יושבים את זה, הגנה יותר טובה מהווירוס?
כן, יצא לי לבקר בבית קפה, ששם הקופאי דרש ממני לשים מסכה. אמרתי לו, אבל אני רואה שכל האנשים יושבים ללא מסכות. אז הוא אומר, על פי הוראות משרד הבריאות, חייבים לעמוד עם מסכות מול הקופאי, אבל מותר לשבת סביב השולחנות ללא מסכות. אז אמרתי, אז הווירוס מבחין בין אדם יושב לעומד. זה מעניין מאוד.
יכולות מטורפות.
זה הכל בלוף. עכשיו, למה זה בלוף? מפני שההנחיות של משרד הבריאות, משום מה חשבו שעצם זה שמותר יהיה לשוטר להיכנס לבית פרטי ללא צו, זה כנראה ימנע משהו בקורונה.
איך זה יכול להיות?
זה לא יכול להיות, וזה אבסורד נוראי, וזו תחילתה של דיקטטורה.
תראה, אנשים מבטרים על הזכויות שלהם, או בעצם גונבים להם את הזכויות שלהם, חופש הבחירה, חופש התנועה, אפילו על הגוף שלהם, אם אתה אומר, פולשים הביתה, ואפשר לקחת את הגוף, שפשוט אפשר לקחת אנשים מהבית, אפילו ילדים, למחנות מניעת קורונה, זה לפי התקנות החדשות. על מה לאכול, על מה, עם טלפון, עם להיות או לא, עם אפליקציה. איך אנשים מתמסרים ככה ומבטרים על כל הזכויות שלהם?
מפני שהחדירו מדי יום בשידורים בטלוויזיה את הפחד הזה, לאט לאט זה חלחל אל תוך האנשים, ואנשים מתוך הפחד מתחילים לאבד את התפקוד של המוח. אני רואה, כשאני עובר לפעמים עם הרכב, אני רואה אנשים ברכב אחר, נוסעים באוטו שלהם הסגור, כשהמסגן עובד, עם מסכה על הפנים. הם הפסיקו לחשוב, הם פועלים כמו בובות. ויש מקרה של שחקן מסוים, שהועלם לכמה שעות, מפני שבאו אליו בלשים הביתה, שלושה בלשים, סרבו להזדהות, רק אמרו לו שהם בלשים, ולקחו אותו בכוח לכמה שעות לחקירה, ורק אחרי כמה שעות אפשרו לו להתקשר לעורך הדין שלו, לאשתו, כי כולם מתו מדאגה, ולהודיע שהוא חוזר הביתה, אבל פעלו בדיוק כמו ברוסיה הסובייטית.
וואו, זה ממש ביטול זכויות אדם, זה לא הפרה, זה ביטול של זכויות אדם.
זה ביטול לגמרי פלוס הפרה, בוודאי. אגב, הם לא נתנו לו תשובה נורמלית למה הם עצרו אותו.
מה, הוא מה שנקרא מפיץ על של מחלה, שאיפה שהוא הולך כולם נדבקים או משהו?
לא, הוא כנראה לא פוחד, והוא הפיץ את משנתו, שהוא לא פוחד, וניסה להעיר את שאר הציבור משנתו, אותה מילה.
עכשיו, תראה. לצערי, האומנים כמעט לא מדברים עכשיו, ובו פחד, מעט מאוד אומנים מדברים.
כי הם חוששים.
ממה הם חוששים?
מהדיקטטורה. הם חוששים שיבולע להם. כי הסיפורים האלה על זה שהעלימו אדם עוברים, מהר מאוד, הוא בעצמו פרסם את זה. הוא לא ישקר. זה לא בדעיה. והם פוחדים, ולכן אני, שמעולם לא... לא היבטתי את דעתי ברבים בעניין הזה, עזרתי עוז והחלטתי שאני כן אדבר. אני לא נוטה לצד זה או אחר. אני רק יודע דבר אחד, עם ישראל ידוע במלחמות שלו, הוא ידוע באיחוד שלו. כל המחיצות של הדעות הפוליטיות מצד זה ומצד זה נופלות. כולם אוהבים את כולם וכולם עוזרים לכולם. ככה זה היה בכל המלחמות.
נכון. אתה הופעת, אני חושב, כמעט בכל מלחמה, נכון?
כן. כן. עוזרים האחד לשני, ועלול להגיע מצב שברגע שהם יבינו שהפעם האויב הוא השלטון, עלולה להיות שפיכות דמים. והשלטון הזה אמור להיות ער לדבר הזה. מפני שמהפכות אי אפשר להעביר באוהלים ושירה וריקודים.
בפיקניק, כן.
ברוטשילד. זו לא נקראת מהפכה. מהפכה זה דבר אכזרי. זה להפוך את השיטה על פיה. בשנייה. וזה דבר נורא מסוכן, כי תהיה שפיכות דמים. כמו שהייתה ברומניה, וכמו שהיה לפני זה בצרפת, ועוד בכל מיני מדינות.
אז ברשותך נשאל אותך על זה טיפה יותר בהרחבה מאוחר יותר, איך אתה באופן אישי לא מפחד להתבטא, להגיד את דעתך שאולי מפוחדי קורונה לא יגיעו אחרי זה להופעות בגלל זה, או תומכי שלטון לא יגיעו להופעות שלך?
מפני שאני, בזמן שאני מתבטא, אני מסביר את הבלוף של הקורונה, שלא היה ולא נברא. כי לפני שנה השפעת הייתה יותר חזקה מהשפעת הזו. וכל רופא שמכבד את מקצועו, והוא אדם ישר והוגן, יסכים איתי. כי יש רופאים שהם תלויים במקור הפרנסה שלהם.
מהשלטון.
בדיוק. אז הם לא יאמרו כזה דבר, הם ימצאו כל מיני תחבולות או לא להגיע, או לענות דברים שהם לא בדיוק, הם לא יענו לעניין. אבל רופא שהוא לא נתמך על ידי מקור פרנסה כלשהו, והוא בפני עצמו, והוא לא מחויב לאף אחד כלום, הוא יאמר את האמת. וזו האמת. קבוצת הסיכון זה מערכת חיסון חלשה, ומחלות רקע כרוניות, ומעשנים כבדים מאוד. נקודה. וזה לא נוגע לגיל, אגב.
כן. תקשיב, אני רוצה לחזק את מה שאמרת, גם מבחינת גיל, גם מחלות רקע. הממוצע פטיר מוות בישראל זה גיל 82. מהקורונה זה גיל 89 חודשים.
כן.
כשמתוך כל נפטרי קורונה בישראל, 303 אנשים, רק אחד היה בלי מחלות רקע. אחד.
אז היה לו משהו גנטי.
או אישון, כמו שאתה אומר, או משהו.
כן. יכול להיות שהוא היה מעשן כבד, או שלפעמים יש מחלת רקע גנטית אחת שהיא פתאום תוקפת בגיל מסוים. יכול להיות.
מדהים.
אבל אתה צריך לברר אם אכן הוא נפטר מקורונה.
יכול להיות שהוא בכלל לא נפטר מקורונה.
רק רשמו כי אולי היה סביר, כי הגיעו מאושפזים של קורונה והוא ביניהם באותו תאריך. כי יש למשל שחקני כדורגל שבאמצע המשחק הם פתאום נופחים את נשמתם. הם שחקני כדורגל, בעלי כושר מעולה.
נכון.
איך זה יכול להיות?
איך?
כי זה לא קורונה, זה משהו אחר, אבל זה קורה. אז אותו דבר, אותו בחור צעיר, יכול להיות.
שבכלל לא היה לו קורונה.
יכול להיות שלא, אבל רשמו. למה? כי עכשיו זו האופנה.
עכשיו תראה, אמרנו שאתה מדבר ואמיץ, יש עוד אמנים שאתה בקשר אותם שיש להם דעות כמו שלך, שהם מבינים מה קורה פה, שהם מבינים את הטירוף הזה?
אני לא בטוח. אני לא בטוח, אני חושב שאלו שהיו בהפגנה זעקו את זעקתם. הם ביקשו עזרה, הם זעקו לעזרה בעצם. זה לא מה שישנה. זה לא מה שישנה.
מה אתה חושב שאפשר לעשות כדי לשנות את המצב?
שאלה בשלטון יבינו שהם שיקרו, וקבוצת הסיכון היא היחידה שצריכה להיות מטופלת, וכל השאר רשאים להידבק, לא יקרה שום דבר. חלק לא ירגיש, ומי שירגיש, אז יהיה לו טיפ-טיפה חום, ייקח משהו להורדת חום, כי זה רק סימפטומים. אתה לא יכול לרפא את זה.
אי אפשר לרפא סימפטומים.
נכון.
כשבנות המשפחה שלך חזרו מחול, כשאמרת שהיה לך את הסימפטומים, כן. אז הם נדבקו?
לא.
הם היו איתך בבידוד שלך ולא נדבקו.
הצטרפו לבידוד שלי.
הצטרפו לבידוד כי הם גם מחול וגם אתה היית חולה ולא נדבקו.
לא נדבקו בכלל. כי מערכת החיסון שלהם היא נורמלית לחלוטין. אין לאף אחד מאיתנו מחלות רקע ולא חיים על כדורים, וכמובן שאנחנו בכלל לא מעשנים.
טוב שכך.
נכון.
הבטחתי לך מקודם שאני אגיד לך למה אני חושב שאתה לא מדבר הרבה לאורך השנים. ואני אגיד לך הבחנה שלי ואתה תגיד אם זה נכונה, אם היא נכונה או לא. וגם נגיד עוד ספוילר קטן, יש לי גם סוד אישי לספר לך בסיום. אני חושב שאתה לא סלב מבחירה ומהבנה מאוד טובה של המציאות. כי מה זה, מה שנקרא היום סלב, זה מישהו שהוא הופך להיות האישו. רוצה, מה הוא חושב, איפה הוא היה, שיצלמו אותו, שיראו אותו, שיכתבו עליו, שכל מן הוא, הוא יהיה האישו, הוא המעניין. לעומת זאת, אתה כל הזמן אכפת לך, מהיצירה שלך, מהעשייה, מהאומנים אחרים. אני חושב שאתה אומן שאולי עשה הכי הרבה שיתופי פעולה מכל האומנים בארץ. אין כמעט אומן, זמר בארץ, מלחין, שלא עבדת איתו או לא נעזר בך או ביצירות שלך, ואתה פשוט כל הזמן ביצירה ומעוניין ביצירה, במקום להפוך להיות האישו, אתה יוצר אישוז.
כן, אני יכול רק לתת דוגמה ממלחמת צוק איתן, שהתנדבתי, הופעתי בכל היישובים ב-15 יום רצופים, כשכל בוקר הייתי יוצא מהבית, כל ערב הייתי חוזר, ושאלו אותי אם אני לא פחדתי לנסוע בלילות, אמרתי שסגרתי את הרדיו.
אז עובר הפחד.
הפחד עובר.
זה רעיון טוב גם בימי קורונה, לסגור טלוויזיה ו...
בדיוק, ואז הפחד יעבור, ואז המוח ימשיך לעבוד. והופעתי גם בכרם שלום, אף אחד לא הופיע שם. אני הופעתי ב-27 יישובים, ב-15 יום, הופעות מלאות, 3 הופעות ביום מלאות. עכשיו, היו אמנים שביטלו הופעה ביישוב מסוים, כי התקשורת לא יכולה הייתה להגיע. ואני פעלתי בדיוק הפוך, וכשהופעתי באיזשהו מקום, ופתאום ראיתי צלם של ערוץ טלוויזיה נכנס, עצרתי את ההופעה וביקשתי אותו לעזוב את המקום. מפני שאני לא בנוי באופן אישי לדברים האלה. אני רציתי להיות אני והאנשים האלה, ולהסתכל להם בעיניים.
זה ממש ניכר, כי פשוט רואים שבמקום ש... תרצה את עצומת הלב אליך, אתה נותן לאנשים את עצומת לב, וזה עובר פשוט. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, לעשות לך שאלון קטן, שמה לפי דעתך, אתה יודע, אנחנו נמצאים במצוקה נוראית, כמו שאתה יודע, עם השלטון, ולבד הוא לא מבין, נקרא לזה, ואתה אמרת ששפיכות דמים שאנחנו לא רוצים להגיע אליה. אני רוצה לשאול אותך, מה יגרום למספיק אנשים לצאת מהבית, ופשוט להפגין, לשבות, עד שיהיה שינוי, ואני אעבור איתך על כמה תסריטים, תגיד לי אם אתה חושב שתסריט זה או אחר יגרום לאנשים לצאת מהבית.
לפני שאתה שואל אותי, אני חוזר ועונה על כל מה שתשאל, שאם כל הציבור, כל יום, ייזכר מי שייך לקבוצת הסיכון, זה מה שיגרום להם לצאת.
וואלה.
עכשיו תשאל אותי.
הבחנה טובה. עכשיו, אני אגיד לך גם עוד הקדמה קטנה למה אני שואל את זה, כי במצרים, דיברנו על דיקטטורה, במצרים, איך נפל השלטון של 30-40 שנות דיקטטורה של מובארק? יצאו 4 מיליון מצרים לכיכר תחריר, ואז גם צעדו לארמון הנשיאות. אני חושב שכמעט היה 0 מעשי אלימות, ובטח להיקף כזה של אנשים, עד שפשוט הרוויחו דמוקרטיה שהם רצו, לא משנה שאחרי זה היה להם עוד הפיכות וכדומה. אז מה יגרום לפי דעתך, נגיד, לחצי מיליון ישראלים להקיף את בלפור? אם המשפט של ביבי יידחה וימרח למועד רחוק יותר בעתיד, אז הם ייצאו להפגין או שלא ייצאו להפגין?
תראה לגביו, אם תנסה להיזכר, מי שנכנס ראשון לסגר, כשזה רק התחיל, היו 3 אנשים שהם לא שייכים בכלל לקבוצת הסיכון, אבל יש להם תואר של שופט.
באמת? תזכיר לי.
אלה שהיו אמורים לפתוח בדיונים של המשפט שלו.
וואלה. הם היו
הראשונים.
המבודדים הראשונים, הסגר הראשון.
בדיוק.
ענית את הכל
לגבי. לא חשוב שאחרי זה נמשכו משפטים בנושאים אחרים לגמרי כרגיל.
כנראה שהם רק היו קבוצת סיכון אלה ספציפיים, לא כולם. אם יהיה עכשיו, נגיד, חיסונים בכפייה לקורונה, כולל על ילדים, אנשים ייצאו מהבית להפגין או שיקבלו
את זה? אני מקווה מאוד שכן. מפני שהחיסון שישראל הזמינה, בדיוק כמו שביל גייטס הזמין פיתוח של חיסון, תוך כמה חודשים ספורים.
רק אני אגיד, פיתוח חיסון רגיל, הוא לוקח למעלה משנה, ועם בדיקות ואישורים, הוא צריך לקחת עכשיו בסביב 3 שנים, משהו כזה.
בדיוק, והוא השקיע בפיתוח חיסון של אולי 2 חודשים, לא מעבר לזה. ועשו ניסיון עם החיסון הזה על אנשים בריאים, והם מושפזו. כי ביל גייטס השקיע כ$10 מיליארד בארגון הבריאות העולמי.
שהוא מחליט על החיסונים ועל המגפות ועל עוד כמה
בדיוק.
דברים.
עכשיו, ארגון הבריאות העולמי הגיע לטנזניה. ונשיא טנזניה זרק אותם משם והוציא אותם אל מחוץ לחוק, כיוון שבטנזניה יש עלה מסוים שהוא נגד מלאריה, אבל הוא גם נגד הקורונה. שמו נדמה לי ני, N-E-E. וארגון הבריאות העולמי הגיע למדינה שכנה, אני לא יודע אם היא בדיוק שכנה, כי אני לא מכיר בעל פה.
גיאוגרפית באזור, כן.
כן, בורונדי. הציעו שוחד לנשיא בורונדי של 20 מיליון דולר, על מנת שהוא ישרוף במדינה שלו את העלים האלה. כדי שאפשר יהיה לרשום פטנט של תרופה, ולעשות ממנה מיליארדים של דולרים, מפני שאין פטנט על מה שיש בטבע. ולכן הם רצו לעשות את זה. הוא כמובן לא הסכים וזרק גם אותם. וביל גייטס מתכוון להרוויח בחזרה את ה10 מיליארד דולר.
הוא לא משקיע כושל, אתה אומר.
לא. ולכן הוא מנסה בדרכים האלה. יש מדינות שלצערי הוציאו חוק שכנראה יעשו את זה בכפייה, את החיסון. נדמה לי שזו מדינה סקנדינבית כלשהי. נדמה לי נורווגיה, אני לא בטוח, כדאי לבדוק.
אבל אם יהיה פה בכפייה, אתה חושב שאנשים ייצאו מהבית וילחמו נגד זה?
אני מקווה מאוד שכן. כי הם צריכים לפמפם לעצמם שחיסון, כדי שהוא יגיע למצב של חיסון, צריכות לעבור 3 שנים מרגע תחילת הפיתוח שלו. ותחילת הפיתוח שלו לא התחילה לפני 3 שנים.
וצריך גם שתהיה מחלה שהיא מסוכנת ובעייתית, כי אחרת למה לחסן על משהו, כמו שאתה אומר, שעברת אותו בכלילות ו
נכון, ולמה לחסן כאלה שנמצאים בקבוצת הסיכון, שבכל מקרה זה לא יעזור להם.
ולחסן את אלה שלא בקבוצת סיכון, שלא ידבקו גם ככה, או לא יקרה להם כלום גם ככה.
נכון, ואז אם יחסנו אותם, הם עלולים להיות חולים.
אם יהיה כניסת שוטרים, כמו שסיפרת על האומן, לבתים, ויקחו פשוט אנשים, נקרא לזה מחנות קורונה, מחנות בידוד, בתי מלון בידוד,
או שיעלימו אותם לשעות ויחקרו אותם על כלום.
בדיוק. האם אתה חושב שאם יהיה עכשיו תופעה הומונית של כניסת שוטרים לבתים, האם זה יזיז לאזרחים והם ייצאו מהבית להפגין על זה?
לדעתי, אם הם ייכנסו אל תושבים שמשתייכים לפלג הימני במפת הפוליטיקה, אנשים שמדובר על אנשים שהם קשי יום נניח, שהפרנסה שלהם היא חייהם, הם לא ירשו.
הם לא יאפשרו את זה.
הם לא יאפשרו גם באלימות.
וזה מגיע לשפיכות
דמים שלהם. כי מדובר במשפחות שלהם, מדובר בפרנסה היומיומית שלהם. ואז אוי ואבוי יהיה, כי תהיה שפיכות דמים, גם בקרב הבלשים או השוטרים.
קודם כל, אני מקווה שלא נגיע לזה.
גם אני מקווה.
אבל לפי החוקי ממשלה, זה בדרך לשם.
נכון.
אם, אתה יודע, התחילו עכשיו בסגרים נקודתיים, לדוגמה, תפסו עכשיו כמה שכונות ביפו.
כן.
שהם בסגר לשבוע, עוצר מלא, גם התקהלות עד 10 אנשים וכדומה, וראש הממשלה יודע שיהיו עוד סגרים.
בוודאי.
ואולי גם יש סגר אחד גדול ענקי.
אז לא, אז לדעתי זה כל מיני סגרים, מפני שהם רוצים להצדיק את הגל השני ואולי את הגל השלישי, כדי שהדיקטטורה תהיה מוחלטת. אבל כפי שאמרתי, אם כולם נדבקים, מי יותר מי פחות, אין גלים יותר. אז אם תשים לב, לפני כחודש או קצת יותר, הפסיקו את הבדיקות כל כך.
נכון,
לא
כמעט
כל כך
ירד לאפס.
ירד לאפס.
סגרו את הדרייבין בדיקות לגמרי.
נכון. עכשיו, ברגע שמעלים את הבדיקות, אז אם יבדקו אותך, יכול להיות שיש לך קורונה, אבל אתה לא מושפע מזה. ויכול להיות שהקורונה שיש לך בגוף היא בת 20 שנה, אגב. אבל היא שמה כל הזמן כנוגדן. אבל המכשיר הזה מזהה קורונה. אז בוודאי שאם בודקים יותר, אז יש עלייה בנדבקים לכאורה.
כן.
אבל זה כמו מטומטמים. אתה יודע לפי סברה שיש כך וכך מטומטמים בישראל, אבל אם הבדיקות יבדקו אותם באמת, אז פתאום יגלו שיש יותר מטומטמים. אותו דבר גם כאן.
ברגע, זה גם מדבק אותו דבר, נכון?
נכון.
אז אם יהיה סגר עכשיו כללי של 2-3 חודשים, אתה חושב שאנשים ישתפו עם זה פעולה, או שיגידו, זהו, נשבר לנו, אנחנו עולים לבלפור, עד שמחזירים את הדמוקרטיה לישראל?
לדעתי הם יצאו מהבתים, כן. מפני שהחסכונות שלהם יהיו במצב של אין. נאכלו החסכונות. אין פרנסה, ויש הגבלות חמורות על מי שמנסה להתפרנס ולא מצליח. המדינה לא עוזרת להם, היא עוזרת, כפי שאמרתי, למוסדות, אבל לא לאנשים בכיס הפרטי שלהם. ולכן זה עלול להגיע למצב הזה. אבל אם יש שוב סגר, זה לא יתאפשר, אנשים יצאו לרחובות.
אם יהיה, אנחנו עכשיו עומדים על 1.2 בערך מיליון מובטלים, אם הם ימשיכו להיות מובטלים, הם יוצאים להפגנות לפי דעתך?
לדעתי כן, לא תישאר ברירה.
אם ישימו, כמו שביבי אמר, חיישנים על הילדים, שהוא אומר שנהפוך אותם כמו מכוניות, יהיה חיישנים על ילדים, שזה יצפצף להרחיק אותם מילדים אחרים שמתקרבים יותר מדי. אנשים יסכימו לדבר הזה או שילחמו נגד זה?
שישימו את זה קודם כל על חברי הכנסת, ועל ראש הממשלה, ועל הנשיא, ועל השרים, ונראה איך הם מתפקדים. אם הם מתפקדים בסדר והכל טוב ולא היה צפצוף אחד, סימן שהם שמרו בדיוק על החוקים, ואז אפשר יהיה אולי ליישם את זה. זה ברור שזה לא, זה מטורף.
אני חושב שזה מטורף, אני אוהב את הגישה שלך לבדיקה, זה שווה...
בוודאי, גם ככה לגבי החיסון, שהם התחסנו קודם, ואם זה עובד, אז כל השאר התחסנו.
נראה את התופעות לבה, אם זה הכל טוב והם מוגנים.
נכון.
אחרי זה גם נשים אותם ליד חולי קורונה, נראה שהם לא נדבקו באמת, שבאמת החיסון יעיל.
כן.
נראה לי שזה סטארט-אפ.
כן.
אם יהיה רצח או ניסיון פגיעה פיזית ביועץ המשפטי לממשלה או באחד השופטים, נראה לך שזה יזיז לאנשים? כי כבר היו איומים עליו, גם עליו וגם על שופטים, כן. כבר התקבלו איומים.
שוב, עם ישראל, הוא ידוע במלחמותיו, אמרתי, ובזה שכולם עוזרים לכולם, אבל במקרה הזה, יהיו יפי נפש שהם לא יעשו דבר, חוץ מלומר זה לא בסדר, או זה נורא.
איך הגענו לא... לזה ולא יעשו כלום?
ולא יעשו כלום. הם רק יזיזו את הראש ב... זה ממש נורא מה שקרה, אבל לא יעשו כלום. ולכן לא זו הנקודה. זאת אומרת, אני מקווה מאוד שאף אחד לא ירצח, ואף אחד לא ייעלם. אבל אם זה יקרה, זה לא מה שיזיז, כי העם עד היום הוא עם נרצע. הוא לא עושה כלום. ויכול להיות שאני שייך להם. כי עד עכשיו לא יצאתי. אבל כשהגיע המצב הזה של דיקטטורה, משהו התעורר בי, ולא יכולתי לשתוק יותר. ולכן אני עושה מה שאני יכול. אני שונא אלימות. מעודי לא פגעתי בזבוב. כי אני יודע שהוא חי רק יומיים, מסתם.
חבל השכמה מציעים עליו.
אבל אני עושה במסגרת היכולת שלי, אז אני עושה מה שאני יכול. אני מתראיין אצלך, מתראיין אצל אחרים. זה מה שאני יכול, על מנת שכל העוקבים למיניהם, שנניח עוקבים אחר התוכניות שלך, יקשיבו לדברים האלה ויתחילו לחשוב. בר סימן רע הרי אמר את זה בעצמו, שאין לזה משמעות למסכה.
אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי אני חושב שילדי מחאה לא אלימה, והקפדה על החוק, אפשר להשיג את אותם תוצאות או יותר מכל מחאה אחרת, וגם תוך כדי לא גורמים בשפיכות דמים או לאסונות. מתי, אז אמרתי שראש הממשלה הוא כנראה מקשיב לעצות שלך, כי הוא והחברי כנסת החריגו בחוק ובתקנות עכשיו שהתקנות חירום לא חלות עליהם, עם המסכה וריחוק ודברים כאלה. איך זה יכול להיות?
זה לא יכול להיות, לכן זה בלוף. כי אם למשל בתקנות אסור באולם אירועים עד מספר מסוים, ויגיע מישהו ולא יאפשרו לו להיכנס, אז הוא יציג תעודה שהוא חבר כנסת, אז פתאום יאפשרו לו להיכנס, כי עליו זה לא תופס.
יכול להיות שהווירוס קורא תעודות.
הווירוס יודע לקרוא תעודות.
פה תעודות יש לא מעט רופאים, מה זה לא מעט? המון רופאים, פרופסורים, חוקרים, שמוכיחים עובדתית את הדברים שאתה אומר, ושזה וירוס יש, אבל מגפה אין. נכון. אבל פתאום מיוטיוב, פייסבוק, נעלמים הסרטונים שלהם.
נכון.
איך זה עוזר למניעת המגפה?
אני לא יודע להסביר לך. זה כנראה סוד שיודעים אותו רק מהשלטונות. פשוט מאוד. כי אגב, זה הווירוס היחידי אי פעם בהיסטוריה גרם לרשתות החברתיות להעלים עובדות של רופאים שהם למדו את המקצוע הזה ושהם בדרגת או דוקטור או פרופסור.
כאילו זה וירוס מעלים מחקרים ועובדות.
כן.
בסין, ששם כביכול התחיל הווירוס הזה, היינו אמורים לראות, יש שם יותר ממיליארד אנשים.
אז היו צריכים לפחות, נניח, 10 מיליון למות.
10 מיליון מתים שם כל יום גם, או כל תקופה גם ככה, אבל נגיד, כן, 10 מיליון.
כן, נכון, כי הסיגריות שם הן איומות, זה רעל, הרי. סיגריה תוצרת סין היא גרועה ביותר, והסינים, הזקנים במיוחד, ידועים כמעשנים כבדים.
ובכל זאת מתו שם אלפים בודדים.
נכון.
איך זה יכול להיות?
זה רק מוכיח שזה בלוף.
ונגיד שכנים שלהם, יפן, 160 מיליון תושבים. כמה מתו ביפן?
850 איש.
מה, היה להם סגר יעיל?
לא היה להם סגר בכלל.
בלי סגר?
בלי סגר. מי שנדבק, נדבק. מי שלא, לא. או שהוא נדבק ולא הרגיש. בדיוק כפי שאני חושב. ומתו שם רק 850 איש, כי הם היו שייכים לקבוצת הסיכון. אבל הכלכלה לא נעצרה שם. אנשים לא...
לא הרגו 160 מיליון כלכלית בשביל 800 שנפטרו?
כי בכל מקרה הם נפטרו מהעובדה שהם היו שייכים לקבוצת הסיכון.
נגיד, מישהו בן 82 מעשן ויש לו מחלת רקע. נגיד, הסגר הציל אותו מקורונה. כמה שנים אתה מעריך שזה נתן לו עוד לחיות?
אולי הוא ימות בשנה שלאחר מכן אם הוא יחלה בשפעת כלשהי. שהיא אגב יותר קשה מהקורונה, בדיוק כמו שפעת שלפני שנה ושנתיים.
שקטלה הרבה יותר אנשים.
כי בסארס לא היה סגר, בשפעת החזירים לא היה סגר.
נכון.
נו.
וזה פשוט נעלם.
כן.
מתי, הקורונה מלווה אותנו מדצמבר בסין ובארץ מאזור פברואר. מתי אתה הבנת שווירוס יש, מגפה אין?
אז ככה, קודם כל אני לא... מחובר לטלוויזיה. זאת אומרת, יש לנו מסך בבית, אבל אנחנו מנותקים מהכבלים. אין כבלים.
תרתי משמע מנותקים מהכבלים.
בדיוק. המסך מיועד לסרטים בלבד. יש לנו מאגר של סרטים, ואנחנו מורידים סרטים ורואים ונהנים מזה. זה הדבר היחידי שאנחנו עושים מול המסך. אבל לעומת זאת, יש את ה... טלפון הנייד, ויש וואטסאפ, יש ידידים, ושולחים כל מיני ידיעות וסרטונים ודברים, ולא יכולתי שלא לפתוח כדי להיווכח, שעם הזמן מתחילים להוריד כל מיני הנחיות שהן לא שייכות בכלל לעניין, ולא מורידים את המידע באותו זמן, מי שייך לקבוצת הסיכון. אני מזמן כבר, כשהבנתי שיש קבוצת סיכון, אז אני הפצתי בין ידידיי בנייד, שאם יבודדו רק את אלה ששייכים לקבוצת הסיכון, הכלכלה לא תיפול בכלל. וזה הפצתי כבר לפני יותר מחודשיים. למשל, נכנסתי למעלית באיזשהו מקום שזה קניון, וכשנכנסתי למעלית, נכנסתי בלי המסכה. אז בן אדם עמד שם בפנים עם מסכה עד פה, והעגלה של ילד קטן. הילד לא עטה מסכה. והוא מיד צעק בפאניקה, תשים מהר מסכה. אז נכנסתי למעלית והוצאתי מהכיס בשבילו. לשים את המסכה, אמר, לא, 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 אני ראיתי שאתה היית בלי מסכה קודם. אז אמרתי לו, כלומר, כשיצאתי מהבית אני לא שמתי מסכה, אתה כנראה שמת מהפאניקה. אתה מחדיר את הפאניקה הזו לילד שלך בסופו של דבר, בלי לדבר איתו. אז לכבודך, אני אשאיר אותך לבד במעלית, ואני אעלה במעלית הבאה. אני מקווה שיש שם אדם שהוא לא בפאניקה כמוך. ויצאתי, ונתתי לו לעלות. ובאמת, במעלית הבאה היה עוד בן אדם שהייתה לו... מסכה כאן ולא כאן.
מה זה עוזר פה בדיוק?
אם יש לו זקן, זה נגד הפירורים. ומדי פעם הוא מוציא את המסכה ככה, מפיל את הפירורים וממשיך. ורוב האנשים אגב הולכים עם המסכה פה, סתם. אז בשביל מה?
אז לפחות אבל בזכות האבא הזה, אתה החלטת שאתה לא יכול לשתוק, ואני שמח שכאן.
כשראיתי שאנשים נכנסים יותר מדי למצב של רובוט בלי לחשוב, והמוח שלהם כבר מטושטש לחלוטין, ולא מתפקד, החלטתי שזהו זה, אין לי מה להפסיד. הרי אני ממילא לא מופיע, אני לא מתפרנס. אז אין לי מה להפסיד.
מדהים.
יעצרו אותי, לא יעצרו אותי, זה לא משנה, מפני שאני לא אתפרנס מזה שיעצרו אותי.
כן, זה לא הביזנס שלך.
גם לא שלהם. זהו, זו הנקודה בעצם.
מתי, מה דעתך על הוועדות של הקורונה עם חיסיון ל-30 שנה על המידע ועל הדיונים?
זה מוזר ביותר כשמדובר על וירוס. עוד מעט הם ישיגו את המוסד והשבק, ששם יש חיסיון של 30 שנה ולפעמים יותר, ושם זה מסיבות ביטחוניות מובנות. איך וירוס הופך לבעיה ביטחונית?
שאלה טובה.
ולכן אני חושב שהאזרחים צריכים להיות מטומטמים על מנת לקבל את הדבר הזה.
זה מה שמדהים, לא רק שהם מקבלים, הם מקבלים את זה בהכנעה, כאילו אלוהים אמר, כאילו זה מעשרת הדיברות, אמרו טוב, יהיה חיסיון, כנראה שצריך חיסיון, לא מחברים אחד ועוד אחד.
כי המוח שלהם כבר לא עובד, הוא מטושטש לגמרי, אבל הם פשוט הפכו לאט לאט למטומטמים, ואני מקווה שהם יתנערו, ושלרגע ישטפו את הפנים, ויבינו שהסימון היה שם ולא נפל, הוא צריך ליפול.
מה שאתה אמרת, אני חושב מקודם, קשור לזה שהפחד הוא גורם לטמטום.
נכון.
וזה שאתה מדבר, ואם מספיק אנשים אינטליגנטים ידברו ויתנו את העובדות ואת האמת, אולי זה הרגיע את האנשים, ואז הם יוכלו לחשוב בגיון ולראות את הדברים האלה,
נכון,
לפני שהם מאוחר מדי.
הפחד משתק. זו תכונה אנושית בעצם. כשאתה תעמוד מול סכנת חיים איומה, לא בטוח שאתה תדע להגיד לעצמך באלפית שנייה, עליי לעשות כך וכך כדי להציל את עצמי. לא כולם בנויים ככה.
כן.
יש כאלה שהם קופאים במקום. אתה תראה אריה פתאום הולך ככה, אתה תקפא במקום. והפחד משתק. והסימון צריך ליפול.
הדברים האלה אולי יגרמו לזה.
אני מקווה מאוד.
מתי, משקיעים בקורונה הזה המון כסף. מערכת הבריאות במשך עשרות שנים עושים לה מוות בייסורים, ופתאום ביום אחד כמה כסף שרוצים.
זהו, יש לנו ידיד שהוא מנהל מחלקת אף אוזן גרון בבית חולים ברזילי. שהוא סיפר לנו
ש... זה מאוד רלוונטי לקורונה, אף אוזן
כן,
גרון.
כן, בדיוק. שתוך שבועיים בנו שתי מחלקות קורונה בעלות של $5 מיליון, שנשארו ריקות בשעה שהוא מייחל למשרד קצת יותר מרווח מהחדרון הקטן שיש לו. אז יכול להיות שכדאי להעתיק את המשרד שלו לאחת מהמחלקות של הקורונה,
הפניות.
ואת החולה היחיד שאולי יש שם, ישקנו במשרד שלו, עם קפה ועוגיות.
רעיון לא רע.
כן.
תשמע, הבטחתי לך סוד.
טוב.
אני מעביר סמינרים לבעלי עסקים בארץ, בעולם בכלל, ומשנת 2002 אני מדבר עליך בסמינרים.
מה אתה אומר עליי?
אני אומר עליך שכדי להיות איש עסקים מצליח, או מנהל מצליח, או אפילו עובד מצטיין, יש תכונות אישיות. ויש מלא אנשים שיודעים לעשות פייק, לזייף, להיות כאילו מצחיקים, כאילו נחמדים, הכל כאילו, והם מוכרים לך את עצמם, אבל אז שאתה בא לבדוק בפועל, התוצאות מראות אחרת. לעומת זאת, אתה, למרות שאתה בן אדם מאוד מצחיק, ועם חוש הומור, אבל יש לך פוקר פייס בדיוק בכיוון הפוך. אתה לא מייחצן את עצמך, לא מדבר על עצמך, לא שום דבר של למכור את הרושם, אבל התוצאות שלך, כמעט 1,000 שירים, אני לא חושב שיש זמר בארץ שאתה לא מודל שלו לחיקוי. מוזיקה אחד בודד, ופשוט חשוב לי שתדע שאלפי ועשרות אלפי בעלי עסקים, אתה משמש מודל לחיקוי עבורם, מבחינה אישיותית ואיך שאתה פועל ומה שאתה עושה. אז זה סוד קטן שלא סיפרתי לך עד עכשיו.
אז תודה רבה קודם כל, וזו הזדמנות עבורי לפחות להעביר מסר לאנשים שרוצים לעסוק ביצירתם. והמסר הוא שקודם כל היחיד שצריך להתרגש מהיצירה הזו זה היוצר עצמו, דבר ראשון. ואז הוא נאמן לעצמו. אם יהיו לפחות שני אנשים שאוהבים את מה שהוא עושה ומתרגשים ממה שהוא עושה, יש לו קהל. עכשיו, הם יישארו נאמנים לו, והוא נאמן לעצמו, וככה המעגל הזה יגדיל את הקהל, כי הוא יישאר נאמן. עכשיו, התוצאות הן בשטח בסופו של דבר, אמנם זה לוקח זמן, כי זה לא אינסטנט, זה לוקח כמה דורות. ואני רואה בהופעה שלי, לפחות בחניון, יש עגלות של תינוקות, כלי רכב ואמבולנסים. כי באולם אני רואה שלושה דורות של אנשים, שהילדים גדלו על זה, ואחר כך הפכו להורים, והילדים שלהם גם, ואחר כך הפכו לסבים וסבתות. והילדים שם, אני רואה אותם בקהל. וזה רק מצדיק את הגישה הזו, של אני מכבד כל אומן באשר הוא, כמובן, אבל זו דרכי בעצם לא להקות על הברזל בעודו חם, אלא לחיות את האומנות ולהפיץ אותה בדרכי כשאני נאמן קודם כל לעצמי. ואז אני יודע שהקהל שלי יהיה נאמן לי. זו הדרך שלי.
היא דרך מושלמת, היא עובדת, וזה מרגש לראות את זה כבניגוד לכאלה שהם אופנה חולפת, שהם נאמנים לקהל, כביכול לקהל, כן? הם מוכרים משהו ואז נעלמים אחרי אלבום או שניים. אתה איתנו, לשמחתי, עשרות שנים, ואנחנו בונים על עוד הרבה שנים קדימה, עם קורונה ובלעדיה.
אני מקווה שבלעדיה.
אני רוצה להגיד לך, תודה ענקית.
בבקשה.
על כל מה שאתה עושה, ועל האומץ שלך, ועל זה שאתה מדבר ורוצה לשנות ומשפיע, ובזכותך אני בטוח שיש שינוי.
אני מקווה מאוד שיש שינוי.
מאמן.